שזה נובע מתוך הסכמה ביניהם, וכל מה שזה גם אם אפשר ליצור כל מיני התחייביות זה לזה, חלקם אולי יקצו בתוך התחום של קניין דברים ולא יהיה אוקיי, אבל בגדול אפשר, יש כל מיני סביבות עולים וסביבות בתים שניתן ליצור אותם בכל מיני תנאים. מצד שני, יש גם כן חייבים אחרים, כמו נזק, גניבה, שזה חיוב שתורה הטילה. עכשיו, שאלה נשאלת, איפה שומרים נופלים? האם אני אומר שזה בעצם התורה קבעה וחייבה מישהו ששומר חינם, לפי האמות מידה שלו? או שאני אומר לא, שבעצם זה חיוב מתוך הסכם. אבל יש איזשהו עמדן התורה קבע איזשהו ברירת מחדל, שנראה שזה קובע פחות או יותר עמדן של רוב בני אדם, מה קורה במקרים כאלו שלא פירטו מה ההתחייבויות של שני הצדדים. אז בואו נראה מה קורה בראשונים. אז כאן יש סוגיה, רק לחזור בקיצור על סוגיה, סוגיה אומרת, משנה אומרת, מתנה שם חינם להיות כשורה, שורה להיות כשם חינם, בלה בלה בלה, שאפשר להתנות על הכל. הגמר השורה לאט, זה, האם משנה זה רק למען דמה שאתם בממון חל, כלומר, אחר כשעונה, לא, כאן יש קניין, ובסוף גמרא עונה, מעיקר לא שיביד נפשי. אז כאן נתמקד במסקנת הסוגיה, כשלומדים את זה בעיון, גם כן צריכים לנתח שלב המותם, זה נדלי, אבל לצורך זה נתמקד בפירוש מעיקר לא שיביד נפשי. אז בוא נקרא רש"י, הילד מה אתה מה שכתב בתורה הוא, אלא שאמר לו, אי אפשר להיות שומר שלך, אלא בכך. ושומר לא נחת לשמירה דמשך לבהמה. והייתי משך כבר פירש על מנת שאין לו עליו שבועה, לא שיבד נפשי לרד בתורת שומרים, אלו למקצת, שירד ירד. אבל מקדשת אישה, מחי אמר לה, הרי את מקדשת לי, מקדשת לה, וכמר לה, על מנת שאין לך אליי, ואתה משכת בתורה. רוב הראשונים, התמקדו התמקדו בשוני בין הזמנים, שכאן וייקי משך כבר פירש וקידושן המקד שהייתה שם מכי אמה להראית מקודשת את קד שלו, שיש פער בין הזמנים, שיש פער בין הזמנים. ברש"י עצמו אני לא לגמרי בטוח, יש מה, אני אין ספק שהשאלה של זמן היא די טכנית, ואפשר לצייר מקרה של קידושין שהוא התנה לפני קידושין, ואפשר לצייר מקרה של שומר שהוא התנה אחרי, אז כאילו הלפני או אחרי את השאלה של תזמון הוא מקביל לחלוטין. יכול להיות שמה שרש"י מנסה להגיד, ניתן לפרש אותו. אוקיי, בואו נראה. אז הריטב"א מבין כמו ברש"י שתנאי לפני התחייבות או אחרי, אז זה בעצם הפידור. אפשר להאמין ברש"י אחרת. אופציה אחת להגיד שבאמת חיובי שמירה ניתנת לפירוק. כלומר, אני רואה כל חיוב כמחייב בפני עצמו, וזה גלום בתור, זה יותר משכנע כשמבליטים את זה, אבל יכול להיות שזה, הוא גם כן אומר את זה, כלומר אני לא מצאתי, רק הדלטתי, לא שיבי נפשי לרד בתורת שמירה, אלא במקצת, ומה שירד ירד. כלומר שניתן לפצל את חיובי שמירה. עכשיו, למה ניתן לפצל? אז כאן יש אולי שני סגנונות. אפשר להגיד שבעצם חיובי שמירה זה לא מאור אחד, זה חיובים בודדים, אפשר להתחייב בשומר במקצת. אפשר להגיד בניסוח קצת שונה, שאולי יש לזה נפקא מינה, שבעצם אין כאן שמירה בכלל, אבל אני יכול ליצור התחייבות דימוי שומר במקצת. מה קורה עם שני אנשים באים, ואחד אומר, אני אתחייב בפשיעה, אני חברת ביטוח, מי שפושע, אם הרכב שלך, מישהו פושע בו, אני אחסה את ההוצאות. אין סיבה שזה לא יכול. בסדר, נתקבל, הבעיה שתנה דברים. אז בעצם, למה שירד ירד, אני יכול להגיד, אני לא שומע, למה הבן אדם הזה חייב בשמירה, חייב בפשיעה? למה השומר חינם הזה התחייב בעונס? כמו חברת ביטוח שמחייב בעונס, הוא התחייב, אז למה שלא יוכל להתחייב? זה התחייבות מותנית. אז בעצם השמירה במקצה, למה שירד, ירד, אני יכול ליצור בצורה מלאכותית, ההתחייבות דימוי שומר. מה אכפת לי אם זה שומר או זה דימוי שומר? לא אכפת לי. זה מה שמשנה אומרת. אולי האחרונים באמת נמצאו איזשהו נפקא מינה, כמו שנראה בהמשך. אז כאן ניתן לדבר על רש"י בשני מובנים. לגבי קידושין, אז כאן אני רואה את זה כמכלול. בוודאי הדבר השני אתה לא יכול ליצור, זה או אישות או לא אישות. גם דבר הראשון, אני יכול להגיד שרק סיטה בעונה, אני לא רואה בחיוב בודה. זה בתוך מכלול של הקשר בין איש לאשתו, וכאן אני אומר, אם אתה לא רוצה, לא צריך להתחתן, אבל זה מתחתן, הכל זה חבילה אחת. אז ניתן להסביר, והריטה מבין רש"י במובן של לפני ואחרי, וגם כן משונים אחרים גם כן מבינים את זה כך, כמובן, הם מתקשרים להבין רש"י, אז זה לא שוני בין שומר לקידושין, זה לפני ואחרי. אפשר קידושין לפני ואפשר שומר אחרי. זה תוקף. אני יותר נוטה להסביר רש"י באחד משתי צורות, ששמירה ניתנת לפירוק, וקידושין לא ניתנת לפירוק. בתוך הדין שמירה ניתן שני ורסיות, או שתי אופציות, או שכל חיוב בפני עצמו הוא באמת לא קשור ולא כרוך בדבר שני, או להגיד שבעצם הוא לא משבד נפשו לשומר, הוא משבד נפשו למשהו אחר, לחיוב, להתחייבות מדעת, ושואל מקלק בעצמו חיוב. זה ברש. בואו נסתכל ברצועה. בפרש הנכון, וזה בעיניי, דן שאומרים לא דן לאידך, דית מבואו מתנה מה שכתב בתורה, דבקור לו אידך, אז הרחמן בהדיה, אז הרחמן בהדיה. דבואו נכתב על תונו, ושי כתוב לא יגוז, שי כתוב לא נכתב לא יגרע, ואין רחמן הקפי בו. כלומר, הריטה אומר שכל המקרים של מתנה מה שכתוב בתורה בממון, בעצם מלווה מיסור. זה לא רק שתורה מגלה לנו שפלוני חייב, הוטל עליו איזשהו איסור. ובעצם, כל מקרה, זה בעצם המחלוקת לגבי תנאי בממון, זה בעצם, זה הפוך. אלו מקרים ייחודיים. אבל בכלל, כשתורה אומרת, מזיק חייב, או מוכר חייב, או שומר חייב, זה אפשר להתנות. וזה לטמן דפל שמעתם מה שכתב בממון תנאו קיים. כל המחלוקת, אם יש איסור המלווה, שאז רבי יהודה רבי מאיר אומר, אם יש איסור התורה כנראה תפידה, ורבי יהודה אומר, איסור שמיסור, זה לא אכפת לי כתוב, זה תורה לא התכוונה, אבל זה יותר מחלוקת לגבי הגזירת הכתוב מיוחד. תראה, כל שמתנה כנגד זה מתנה על מה שהקפיד את תורה. המדיני שומרים לא גל לקרוא קפיד, לא עזר עליה, שלא יפתור מדיני שומרים, שיהיה לא יפתור מדיני שומרים, אבל שגזר הכתוב על השומרים שמקבלים שמירה סתם, מה ידינם? כלומר, הם אמרו, מי חייב ומי פטור. רוצים הסכם אחר, אז אפשר להסכים אחר. מתי אי אפשר להסכים? כשיש, או מתי יש דעה שאי אפשר להצנות, כשיש איסור מפורש מעבר לחיוב ופטור. במקרים שיש איסור מיוחד מעבר לגזל יש נמש בתורה, שזו העונה שהקשות שביתת חובות, ושם אין איסור, רק חוקים לגבי חיובים, ובעצם התורה מנסה להיות פייר, אבל אם לך לא אכפת למה התורה צריכה להכניס את האף למקום שהשומר רוצה להתחייג יותר, או שבעל הבית מוכן לקבל התחייבות פחות. בואו נסתכל בתוספות. יש לומר, אותו שאלה, בואו נחזור לשאלה, שאני אתם, כיוון דריתה תורה שומרים הרבה, שמכינה בשורה נושא שכה וכו', יוכלנה מכל אחד להיות לפי תנאו. תירוץ הראשון זה כך, שבעצם זה אותו דבר, שיש משהו דומה לרצווה, שיש שני שעצמם. יש שתיים המון שתורה באמת חשבה שכך ראוי שהחברה תתארגן, ככה, במקור, ככה צריכים לסייב. ויש מקרים אחרים שהתורה נתנה מבחן אמריקאי. שאפשר לבחור אלף בית גימו. אז אם אתה תורה נותנת אלף בית גימו, אז כנראה זה עניין לבחירה. זה איזשהו השערה. אם התורה באמת הייתה אכפת לה, הייתה קובעת דבר אחד, אז כאן אולי יהיה מקום לפרש שהתורה הקפידה. אבל אם יש כל כך הרבה אופציות, אז נתונות לדעת בני אדם, אז אפשר לבחור ביניהם. אינמי, שני הטעם, חייבתו תורה שומר שכר על שלקח שכר, שואל לפי כל השנה שלו, ומשעבדים עצמם לכל הכתוב בפרשה. הלכך, במקום שאין משעבדים עצמם פתוחים, תירוץ השיותר, הרבה יותר מפורש, שכאן מדובר בעצם התחייבות מדעת. והתורה שיירה, מה גורם להשתבדות? כשאין פירוש, התורה נתנה איזושהי ברירת מחדל. אבל בעצם השינויים האלו, שכל הנה שלו, בשכה של, שלקח שכה, בעצם זה משנה מדעת של התחייבות, וזה השערה למה שהתחייבו, אבל זה השערה, אם אדם פירי משהו אחר, הוא יכול. כמובן, היה מקום להגיד ש... נכון, חייבתה תורה בגלל שזה הוגן. מישהו שלוקח שכר, אז מי שעושה לך טובה, אתה בא לאדם אומר, בואו תשמור את זה בבית ש... בואו תשמור, אני נוסע לשבת, בואו קח את המחשב, אני לא רוצה להשאיר את זה בבית, תעשה לי טובה. זו רמה אחת של התחייבות, יש רמה אחרת, אם אני מפקיד בחברת שמירה או בכספת בבנק, אז אני צופה לרמת שמירה אחרת, אז אני מחכה בכספת בבנק, אז זה לא רק שאני משער, אבל אמר לו כסף אם הוא לא שומר. כלומר, הדברים שאתה זה מזכיר, היה מקום לדבר עליו, גם כן מבחינה אמיתית, לא רק שזה משנה הדעת המפקיד והשומר, אבל שזה מטיל אחריות נוספת על שומר. אוקיי, אבל בתל פחות יותר מפורש בתירוץ השני ששומר זה שזה משבט. תירוץ הראשון של תלסות יותר שבעצם זה חיוב התורה, אבל חיוב כזה שתורה לא מקפידה בגלל שיש לי כבר בתורה יש פה איזשהו גמישות. תירוץ שני בכל משתמע שזה משהו אחר לחלוטין, זה באמת השתבדות מדעת ואין כלום. אוקיי, בואו נסכן את השיטות השונות. ברש"י, ההבנה ברוב הראשונים המתנה לפני או אחרי, אני רציתי להציע שחיובי שמירה ניתנים לפירוט וחייבי אישות זה איזשהו מכלול של קשר בין איש ואשתו, ואו שאתה מקבל את הכל או לא. ברטווה יש עונים, יש איסור מעבר לקביעת חיובים ואחריות משני הצדדים, או אין איסור. וכשיש איסור פסול מפורש שאוסר, אז כאן למחלות גבים ומי ביהודה, במקרה אחר כל תנאי שממון קיים. ותעשות מעלה שתי אופציות, או שבריבו השומרים זה התורה מגלנו שלא צריכים, או אופציה יותר קיצונית שחיבי שמירה הם זה הסכם.
אני לא הבנתי את הצעת אז גם בקידושין, למה אני לא אומר שקידושין עם ההסכם ואז אני יכול באומדן להשאר?
אז לא, זה בקידושין אני לא רואה שבעל לא חייב לשתות בגלל שהוא חייב בשר וכסות. הוא חייב בשר וכסות בגלל שהיא אשתו. כל מישהו, איש ואישה, התורה מחייבת אותו בשר כסות ואונה. ושומר, אין דין כזה, לפי תירוץ השני, אין דין כזה. ההתחייבות לפשיעה, לשבועה, לשחיקה, יוצרת החיוב. ואם אני אומר שאין, אז אין. מה נפקא מינה? מה קורה אם הוא עושה תנאי ששונה מכל דיני שומרים? הוא התחייב, נגיד, תנאי שאולי אנשים היו רוצים. אין פטור של בעל אב אימו. מה קורה אם מישהו בא עם המחשב ומשאיר את זה אצלי ואומר, תשמע, אני כזה, אני שוכח הכל. אתה רוצה להישאר, להשאיר את זה, אבל גם הפשיעה אני לא אחראי. יכול להיות שאשתי תזוקי את זה לזה, אבל על אחריותך. תשאיר את זה כאן, וואלה, אני שומר לי על. אבל אני לא אתחייב אם אשתי תזוק את זה, או הילדים שלי תקעו את זה, תשברו את זה על הראש של השני. אין לי שום אחריות על זה. אז אני אומר, האם אני אומר זה לא? כלומר, אולי נגיד שבאמת התורה מקפידה, לא אכפת לך בכל המקרים במשנה הזה, בין שואל לשומר חינם. אז יכול להיות שיש דפוסים מסוימים שהם הוגנים, והתורה לא מקפידה ביניהם. התורה לא מקפידה בכלל, אפשר לעקור לגמרי, אפשר להתחייב על דברים לא הגיוניים. האם מישהו יכול להתחייב על אונס? ולהיפטר בפשיעה. מה?
מה נשיאותי.
לא, לא, לא.
הוד אונס בלי פשיעה.
מה?
הוד אונס בלי פשיעה. ואז הוא יהיה...
אני לא אומר שזה לא יהיה מוזר. אולי נקרא להם פסיכיאטר. שלום זה מסכים, יש כל מיני עניינים. והיה מצוא מסוים של פסיכיאטר לקדשם. אז גם כי צריכים פסיכיאטר, למה הוא עושה את זה? אבל האם הדבר כזה היה תופס? אז כאן יכול להיות שזה יהיה נפקא מינה. כלומר, יש גמרא אחת שמשתמע שלא ניתן לתת על בעל אב אימו. זה דבר מאוד מעניין. לא כך נראה למה. כלומר, יש שניהם מאוחרים ואחד כאילו... לא יודע מה שאני רצה לעשות את זה, אבל אחד התחמק ולא נתן לו לעשות פעולה בשבילו כדי לא להפעיל הדין של בעלה ואימא. אז בראשונים שהם שאלו למה לא התנע, וזה שהוא לא התנע והוא סירב את הטובה, כנראה חושב שלא ניתן להתנע את הבעלה ואימא. אומר, זה לא יודע, לא שאולי אפשר להתחמק מזה, אבל זה שאלה מעניינת. עכשיו, נקודה אחרת, אם באמת נקבל, וזה אפילו רק ברזולוציה שאני ציינתי, אפילו בשתי האופציות ברש"י, מה קורה בשומר חינם שהתחייב כשואל, סליחה, שואל שהתחייב רק כשומר חינם? עכשיו מדי שואל, הוא היה צריך להיות חייב בבני ואפילו באונס, נכון? עכשיו, האם, מה לגבי שבועה שלא פרשה בו? האם זה חיוב שהוא המדרה איתה או לא? אז אם אני אומר לא, בעצם חיוב שומרים אין, הוא ביטח חובת שמירה. הוא יצר איזשהו חיוב עצמאי של התחייבות מידת. התחייבות מידת, אתה לא יכול ליצור שבועת דרייתא. בכל זאת. אז זה באמת תהיה נפקא מינה, וזה באמת דיון בשעה עם השבועות, במקרים כאלו, יש חובה של שבועת דרייתא. מה קורה אם הוא נפטר מפשיעה? הם בכל זאת הוא חייב בשליחות יד. זאת אומרת, הם הוא שומר בגבר. כאן אולי יש מקום לדבר שאולי הפטור מפשיעה מפקיע לגמרי. כלומר, זה בוודאי יכול לעשות, כמו שהוא לא צריך לקדש אישה, זה בכלל לא נכנס לתחום. אם אני אומר, תשמע, המחשב אצלי בבית, אבל אני לא שומר על זה. אז כשהוא אומר שהוא פטור מפשיעה, אולי נגיד שהוא בכלל לא שומר. אז בסדר, אז יש מקומות, כמובן, אנחנו לא לגמרי חלוקות, אבל זה פחות יותר כיוון, וזה יכול להיות הנפקא מינה בין הגישות השונות. אוקיי, עוד נפקא מינה, בוא נראה, הסוגיה כאן, סוגיה מאוד מעניינת. אמרה, והניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשים בהכל, זה גם כן, צריכים... אפשר ללמוד השומר, אבל לא שומעים את זה, אוקיי. אמרה, והניח להם אביהם פרה שאולה. מה קרה? היה שואל, ושואל ונפסר. משתמשים בהכל אם יש אלותה. אז בעצם המשאיר לבעל בית לא יכול לדרוש את זה בחזרה. יורשי שואל יכולו להשתמש בו עד סוף התקופה. מתה, אין חייבים בו נצא. מעניין. וכסבורם של אביהם היא, ותבחה ואכלה, משלמים דמי בשר בחול, בזול. אם לא חייבים באונס, אפילו על שחיטיים.
למה זה לא נכנס לשומר שמסר לשומר?
מה?
למה זה לא נכנס לשומר שמסר לשומר? הוא יכול לומר, אני רציתי שאתה לשמור לזה, ולא הילדים שלך.
אז כנראה זה... אוקיי, בואו, נתייחס לבעיה עוד דקה. עוד שנייה, אני רק רוצה להתחייס לקודה אחרת כאן. למה יורשים קנייני שואל? וכאן יש שתי אופציות, נראה שזה בראשון המשך. אופציה אחת, להגיד שהשואל יש לו קניין פרו, או קניין הגוף לזמן. זה לכל מפורש ברמה, וזה לכל הוכחה טובה. כלומר, יש השואל קנה את החפץ בחלקו, והוא מוריש אותם קניינים לבנה. אוקיי, זה כנראה שונה מלמסור את זה מישהו אחר, זה אין לו קניין, אין לו יכולת לבטל. אופציה אחרת, וזה שגם כן נקודה חשובה, זה כנראה רצורך סבור כך, שאין שואל קניין. אז למה יורשים כן? אז כאן זה דבר מאוד מעניין, הוא בפירוש אומר ברכה רדיבוע, שבן נכנס, שירושה זה לא רק ירושת נכסים, אבל זה כניסה לנעליים שלה. אוקיי, אבל עדיין ניתן לשאול, למה הם לא חייבים? הם מקבלים את הזכויות, למה הם לא מקבלים את החובות? וזה בעצם הדרך. שיושבים את הזכויות ולא את החובות. אבל בעצם, כלומר, היורשים לא התחייבו. בכל הם שואלים בגברה, אבל הם לא הסכימו להתחייב. אז כאן מחר יש לנו מצב שנפקא מינה מאוד טובה, שמישהו שהיה שואלים, אבל הם, האב, כדי לשאול, התחייב. הם לא התחייבו. אבל אם אני אומר ששואל, שתורה חייבה שואל, שכל מי שענה שלו חייב באונס, כמו שמזיק חייב באונס, אז זכורי הם גם כן צריכים להיות כאלה. אבל בנקודה הזאת יש קצת בעייתיות. הגמרא דיברה על מקרה שהם לא ידעו. אז כאן יש שונים שאומרים הפטור שלהם רק בגלל שהם לא יודעים. אז הם לא צריכים כאילו לקבל על עצמם העול של שאלה. מה קורה אם הם יודעים שזה של אביהם, ובכל זאת משתמשים בזה. אז כאן יש ראשונים שאומרים שעל זה הגמרא לא דיברה. וכאן יש דעות שונות, מאוד מעניינות בסוגיה, הכל מחוסה בשיטה מחובסת, כבר נהיות האופציות מחוסות. ננתח כל אחד, מה הדעות השונות? יש לי אחד שהוא פטור על הכל, שהוא מדבר גם אם ידעו, גם אם לא ידעו. זה השנה שהם חייבים רק בפשיעה ופטורים על השאר. זה אחרת, שהם חייבים בפשיעה וגניבה ועבידה ופטורים מאונס. וזה האחרונה שהם בעצם חייבים בכל, וגמרה רק שלא ידעו, הם חייבים אפילו באונס. אז בואו נמצא את כל אחד. אז המן דאמר שהוא פטור על הכל, בעצם הוא אומר שגבר ששואל אותו לא חייבה כלום. אבל שואל התחייב כלפי המפקיד, המשאיר. אבל כאן, מה? לא התחייב. כלומר, מי שהתחייב כבר הלך לעולמה. ולא ניתן לגבות ממנו. הבנים, אז הם, הבנים באמת יכולים לקחת את הזכויות בלי החובות. אבל אם אני אומר, אז בכל הם גבר שמשואל ברגע שהם משתמשים בו, בכל זאת הם לא מחויבים בגלל שהם לא קיבלו עצמם. מה משתמע שהסכם זה מה שמחייב לו גבר של שואל.
מה
הם לא
יורשים את ההסכם?
מה?
מה הם לא יורשים גם את ההסכם?
לא הסכימו, לא התחייבו. מה?
למה אין
שיהיו נכסים? אז זה, יש דעה אחת שאם לא נכנס כפרטים, יש דעה, זה לא כך ברור בתוך הגמרא, כלומר, יכול להיות שאם יש שיבוד נכסים, שעל הנכסים רווה צריך יהיו. אבל הם... מסתם שיהיו
נכסים? אני שאלתי לך את המחשב, כן? ואז שברתי אותו.
אז יכול להיות שהשמורה אומרת שזאת השאלה בגמרא, מאיזה שעה אתה מתחייב? משעה השבירה? אז זה מה שגמרא תולד, זה מיד אחרי הדעה של הפאפה של חיוב שורל, זה רק משעת השבירה, לא משעת משעת.
אבל אם כל החיובים נובעים מהסכם, אז חייב להיות שגם הזכאות נבעת מהסכם, אז למה שהם יוכלו להשתמש לכם?
לא, אז זה מה שאומר, הזכאות, אחרי שקנוי לאביהם, זה זכות ממון.
אבל זה זכות ממון שנובעת מהסכם. הקנו לאביהם את זה בהסכם. אז ברגע שמתבטל ההסכם לצד אחד, מתבטל גם לצד שני. אם הם לא יורשים את ההסכם, למה שהם יוכלו לדרוש את הזכאות שלו?
אז כנראה, אני לא כל כך, כלומר, יכול להיות, כלומר, כנראה שזה, כלומר, הסכם, איך להגיד זה, כלומר, הכנרא שואל, הם נראו מההסכם, אבל הם לא תלויים בהסכם לעולם בהם. אז גם אם אין חיובי שומר, עדיין יש כנרא ממה.
ואם אני סוחר לדוגמה, אז הם לא יצטרכו לשלם את התשלום ויוכלו להשתמש בחפץ כי את הקניין הם עשו, אבל את החיובים אין עליהם?
הסחירות זה תהיה מעניין, האם מה קורה בסחירות, האם דמי סחירות הם חייבים? זה שאלה מעניינת, אני צריך לדבר כאן, שאלה מעניינת. לא תמיד משהו. אוקיי, ולפי הדעה שהוא חייב רק על פשיעה, אז כאן זה גם כן תהיה מאוד מובן, ואז בעצם תהיה פיצול בתוך חיובי שמירה במה מדובר. למה אני חושב שפשיעה היא שונה? יכול להיות שזה קשור לשיטת הרמב״ם או שיטה דומה, שפושע כמזיק. אז מי שפשע, זה בעצם חיוב התורה. שאר חיובים זה חיובים מתוך הסכם. חיוב פשיעה זה חיוב מן התורה, כמו מזיק. עוד מעט אני אדבר על המגבלה של פושע כמזיק. אם אני אומר שהוא חייב על פשיעה וגניבה ועבידה, אז כאן גם כן, נגיד שפשיעה וגניבה ועבידה זה דבר, למה חייבים הפשיעה בנבא ועבדה? זה דברים שמותר לשומר למנוע אותם. ומאלה זה חיוב טבעי. בגלל שהתורה מטילה עליו אחריות כדי לשמור, אז כשמשהו התפקשש, אז אתה צריך לשאת בתוצאות. באונס, למה תורה חייבה? זה קוויד פרו קוו. בגלל שקיבלת משהו, זה אתה חייב להתקיים בחזרה. אתה מתקיים בחזרה, אבל זה יותר חיוב מתוך הסכם. זה לא טבעי, זה תמורת השימוש בחפץ, אתה נותן משהו בחזרה, אחרי של הפסד. אם אתה אומר חייב על הכל, סליחה, זה הפוך. אז אני אומר שכל חייבי שמירה, זה לא מצד הסכם, סליחה, כל חייבי שמירה זה חייב התורה. אז כאן יש כל הדעות, וזה באמת יוצר פיצור בין החייבי שמירה למיניה, וכולם סבירים. מעניין למה הראשונים שם בהשואה לא כך חילקו בין חייבי שומר, זה באמת היה אפשרי.
לפי זה שומר חינם יש לו דין תורה שהוא יותר קל, לפי השואה בספציפית.
דין תורה? מה, שחייב על פשיעה? כן. יש לו, שחייבי תורה הם חלקיים. בתוך חייבי שמירה יש שוני בין החייבים השונים. וכאן יש דעות שונות, איזה מהחיובים הם חיובים טבעיים ואיזה חיובי התורה זה בעצם חיובים מתוך התחייבות. אז כאן זה גם כן, זה עלה, זה גם כן דבר שחשוב להגיש אותו, שיש אונס שחייב בשואל וחייב בגנב, אבל יש שוני גדול ביניהם. שואל, בעצם אין שום דבר שמחייב אותו, עד שדבר נאנס. כשדבר נאנס, אז הוא חייב. גזלן וגנב בעצם חייב מישהו הראשונה, אבל הם יכולים להיפטר על ידי החזרת החפץ, מר כשנאנס, אז הם מאבדים את האופציה הזאת. אבל בעצם מה? בעצם חל, מתי החיוב חל עליהם? בשעת הגזלה וגניבה, כשיש להם דרך להתחמק אם הם מחזירים את החפץ. מה נפקא מינא? אחד, זה אותו, זה מיד לפני זה בלמד על בדבר, מה המועד הפותר בכימלי בדירה במיני? אז כאן יש שוני, בגזלן הפטור חל בשעת הוצאה מרשות הבעלים, ובשואל זה בשעת האונס. ולא בשעת השאלה. מסכים לרב פאפה זה הסוגיה. זה מסביב הכל גמרא וגם ביושי שמה. שני, מה קורה אם החפץ נשבר ועדיין שווה משהו? שאלת רכב ונהגת את זה לתוך קיר ועכשיו יש חלקים וזה לא בדיוק רכב עכשיו. אבל זה עדיין שווה משהו כחלקים. אז כאן בגזלן, בשואל אני שמין את השברים, הוא מחזיר את החתיכה של חלקי חילוף ומתכת לבעלים, והוא משלם את ההפרש. בגזלן הוא צריך לקחת את הכל, ולשלם לו, ולשלם לו דמים עליו. נשלים, נפקא מינא שלישי, מה קורה אם החפץ עצמו השתנה עלה ביוקר או יוקר זולה? אז כאן יש חבית של יין והיין עולה ויורד במחיר, רק שתדעו גם כן מוצרים חקלאים המחיר שלה מאוד מאוד השתנה לפי עונות השנה. זה לא היום שיש לנו קירור וזה, היו, היה ידוע שהיו מועדים שהיה מחסור וכל, אז כמובן הכנתבית המחיר עלה. אז מה כהן זה עולה ויורד, או גם כן יש, או גם היום יש עוליות וירידות ויריות. גזלן וגנב משלמים כשעת הגזלה, ויש עורר שמשלם כשעת עבדה מנעולה. כן?
מה קורה אם יש משהו שאני הורס אותו ושווה יותר? נגיד יש יעלם גדול ואני חותך אותו לשתיים. אז יעלם גדול שווה 1,000 דולר, והיום חתוך לשתיים, כל אחד שווה 600.
זה הפעול הכל. זה הפעול הכל.
זה לא היה צריך לקרות, יש כל הזה, אם זה קורה זה כשל שוק, מי שבאמת מאמין לכלכלה, הוא כנראה מאמין לכלכלה שזה לא קורה, זה בגלל שאם זה היה כך, למה שהוא לא קורה, אתה תמיד יכול לחתוך, אז אבל יש דברים כאלה שהם כשל שוק.
יש שאלה כזה, מה קורה יש לי שתי יצירות של אותו אומן, ואז אני בא מסורף לך יצירה אחת ולכן המחיר של השנייה קפץ ל...
יותר מפי 2.
נקרא קשר לשברים, לכן. מה? נקרא קשר לשברים, לכן שאלתי. לא, אז... לא, מבחינה עקרונית, יש כאן שאלה מעניינת, האם העיר... תשמע, יכול להיות דברים שהם... בוא נדבר על מקרים שהם קצת... יותר שכיחים. מה קורה אם אני פוגע בחפץ שלך והשוני במחיר הוא יותר גדול מעלות התיקון? בוא נגיד, אם יש מכונית והיא לא נוסעת ואתה רוצה למכור אותה, לא נוסעת, כדי לשכנע מישהו לקנות אותה תצטרך להוריד הרבה במחיר. אבל התיקון אולי לא כל כך יקר. אבל אם המכונית, כשמסובבים למפתח, זה לא מצניע, כדי למכור זה סיפור. גם בבתים ודירות, מי שנכנס לדירה והבית שלנו שקנינו, אז מישהו אמר לי לא לקנות, הוא אומר שקירות מלוכלכות. אתה רציני? אני אצבע, מה? אז הוריד את העלות של עצמי, הבן כל הייתי צובר. למה? אבל זה נותן רק השעת, רק שתדעו, כשמוכרים דירות, אז צובים לך. אבל, אז יש דברים כאלו. אז זה באמת שאלה מעניינת, האם ההורדה במחיר, או באמת הפגיעה כאילו הורדת השווי של האדם, או איזושהי פגיעה גרימת הפסד. וכאן יש מקרים מסוימים מעניינים שאולי יכול להיות שוני מסוים בין גרימת הפסד ובין ההורדת בשווי של האדם. אז זה יכול להיות. אני גם במקרה שציין לא יודע אם יש מקרה, אבל אילו היה מקרה כזה זה היה תלוי בשווי הזה. או נגיד אני נכנס לבית שלך ואני צובע את הצבע שאתה לא רוצה. אבל יש אנשים שאוהבים, זה לא הוריד את הערך של הבית, ועכשיו אני צריך לצבע את זה עוד פעם, אני יותר חייב לי. כן, זה מקרה הפוך, שיש גרימת הפסק בלי הורדת הערך. לא מצאתי דבר כזה, אני עוד גם לא יודע למה מישהו היה עושה את זה פה, אבל כן, עכשיו למה לגבי פושק מזיק? יש שם חיים מאוד מאוד פסם, הרם אומר פושק מזיק, וממילא אותו מקרה שבעלת אימו, סליחה, שבקרקע חייב בקרקע חייב רבית שואל, הרי ידיע דוגמה שלא סבור כך, אבל לפי הפסיקה אנחנו פוסקים שפושה בבעליו אימו פטור. אז מה הרמב"ם ממציא לי שפושה כמזיק? אם פושה כמזיק, אז למה יש פטור של בעליו אימו? אז מה שבחיים אמר שפושה כמזיק רק שומר שפושה מזיק. אם אני עובר ליד המכונית שלך ולא שמע, ופשעתי בו, אני לא חייב, בגלל שאין שום אחריות עליי. רק שום אדם שהוא גבי של שומר, אז פשיעתו נחשבת למזיק. אבל פשיעה של אדם שאינו מודק ושומע, הוא לא נחשב למזיק. באמת היא שזה ספר, החילוק הזה הוא טוב, היישום פחות טוב. כלומר, אם היינו מפצלים בין קרקע לבעלה ואימו, הייתי אומר בדיוק ההפך. בקרקע יש איזושהי פגיעה שלא מסרתי את החפץ לגמרי לשמירה. כלומר שזה הופקע מ... אני לא יכול להפקיד קרקע. אולי. אם אתה מגיד שזה סתם שאני יכול להפקיד, זה רק שאני אתה כתוב. אבל יש פה איזשהו בסיס להגיד שאין, הוא לא שומע. ובעליו אמו מאוד מאוד קשה להבין שאין פה חלות שם של שמירה. אז הרעיון של רב חיים והמגבלה של פושעי כמזיק רק בשומע מאוד מאוד סביר. להסביר את הרייבים על הרמב״ם הרבה פחות. כן? הנתיבות באמת מעלה החילוק הזה בכיוון הפוך. הוא שואל מה דין בבעליו אמו בשליחות יד. ומדין בבעליו אמו בשבועה לשליחות יד. זה פחות או יותר אותו שאלה, האם בעליו אמו זה בכלל לא שומע, או זה שומע שתורה פטרה מחיובי ממון. האמת, יש דבר אחר שאני שלא מצאתי דיון באחרונים. האם הוא חייב אישית לשמור? הבן אדם הוא... בסדר, קיבל את החפץ, בעליו אמו, עכשיו הוא רוצה למצוא לחוץ לארץ, אבל הוא בן אדם נורמטיבי, הוא בא לבית, הוא אומר, אני צריך להישאר ולשמור על הכלב הזה, או שבעליו אמו, ואני פתור. זה לא הוזכר, אני לא יודע למה. אבל זה המחור גם כן, תלוי באותו שאלה, אם בעליו אמו, זה הפקעה, זה הפקעה מדיני שמירה, או זה רק פתור מחייבי ממון בדיעבד, אז כמו שמעתי, לפי הרמב״ם, אם נקבל את השטנץ הרב חיים, נצטרך להגיד שבעל אבימו זה הפקעה, וקרקע זה רק פטור ממון, ונחשב לשומר, דבר שמצד הספרה היה, בכל היה יותר מקום להגיד ההפך. כן, שאלה אחרת, מה בדיוק הסטנדרט? שומר חינם, ושומר חינם ושומר שכר בגלל שהוא קיבל כסף אני מוסיף לו חיובים או ההפך שאולי שומר חינם הסטנדרט ושומר חינם בגלל שהוא עושה בן אדם טובה אז אני לא רוצה להכפיד עליו מה נפקי מינות אחד מנפקי מינות יכול להיות שזה בגוף מחלוקת המוראים בסוחר שהוא נמצא בדיוק איזשהו מאזן שקול זה שסוחר זה לא צד אחד לא, הוא לא מקבל כסף על זה שהוא שומע את החפץ מה?
הוא אין לעת שימוש
אבל הוא שלם על זה אז כלומר זה חפץ זה איזשהו איזון בהצעה וביקוש בין שני מתוך הנחה שמקבל שכר הוגן שזה פחות כתב באיזון גם כן ניתן לדבר על שכר אקראי שלא מתוך הסכם מקרה מאוד מאוד בולט בזה שמר אומרת ששומר חינם שומר בעידן עכשיו לשומר שכר בגלל פחות לרב יוסף זאת, זה, קודם כל זה מעט שנית זה פחותה שלא מגיע מהבעל העבדה אז זה לא שהוא משלם לו איזשהו תוספת איזשהו, בסדר, אי אפשר להגיד שהוא עושה טובה לגמרי, זה מקבל איזשהו טובת הנאה מאיזה שחפץ ברשותה. אז זה אולי מקרה שהוא גם כן ביניים. גם כן, ניתן לברר מה קורה, גם כן, אני יכול לדבר אפילו בלי פוטר רבי יוסף, שומר עבודה, זה לא בדיוק שהוא עושה טובה, הוא נקלע למצב כזה, בתור חייב אותו לשמור. או גם כן, מה קורה אם חפץ נמצא ברשותי, לא יחסי שומר חינם ושואל, אני יודע, מסר את החפץ לתיקון והוא לא אסף את זה בזמן. אז כבר יש מה רמת החיובים לשמור את החפץ. בתוך הנחה, כמובן, תמיד תהיה בעיה לגבי ההסכם וההבנה בין הצדדים. יכול להיות שיש איזשהו הבנה שהוא ישמור את זה, אני עושה סדר בגד לניקוי יבש, אז אני מצפה שהוא ישמור בשבילי. אז אולי זה, אז תמיד זה קצת בעייתי לנטרל את האומדנה, אבל יכול להיות מצב שאיזשהו חפץ נכלה לרשות שלי בלי שאני באמת עושה טובה עבור, גם בחיוב גניבה ועבדה, קצת הערנו את זה לגבי יורשי שואל לפי אותו דייה שזה עלה, מה אופי יחיב גניבה ועבדה, האם זה בגלל שהוא לא שמע כהוגן, בעצם אני מעלה את הדרישות שלנו, זה כן פשיעה מקצועית, זאת אומרת אם אדם מוסר לי בתור סתם שכן טוב, אז יש לי רמת מחויבות מסוימת. אם אני נושא נשק ויש לי חברת שירה ואני לוקח כסף, אז אני חייב לשמור את זה בצורה יותר מקצועית, ואם אני מתרשל זה נחשב רשלנות מציפיות, כלומר זה לא רשלנות אובייקטיבית, לא רשלנות אובייקטיבית, זה רשלנות בהתאם ליכולתי ויחסים בין שני הצדדים. אופציה אחרת לדבר על זה כמו אחריות, כמו אונס. וראינו שבאמת היו מקורים שונים באמת לגבי יורשי שואל, שהיו כשצמצמו את החיוב רק לפושע, ואחרים יחידו אותו לגניבה ועבדה, אולי זה באמת כמובן. אחד מן הפנינות זה מקורים שונים לגבי ליסטים מזוין, מזוין. שמעת את זה ובאמת פרסו גנבים מצוונים שאי אפשר להתמודד איתם, ושמעתי את זה והיה לו יתח ומישהו בא עם נינג'ות ומאגים וארטילריה, אז לא יכולתי. גם כן דבר אחר ש... זה דבר מעניין, שזה גם כן מחלות ראשונים, מה קורה לגבי חיוב חמץ בפסח, איזה רמת שמירה מחייבת. כאן יש דרך שמירה ראשונים, יש דרך אחת הגורסת ששומר שכר חייב, ומחור בגלל התחייבות האחריות שקיבל, כמובן שם גם כן יש שאלות לגבי פסח. כזה דיברנו פטור בלב אמו, האם זה אופציה אחת, שזה יותר סבירה, אבל כאילו לפני שלומדים את הסוגיות, או לפחות לפי המסקנה, שאני אומר שכבן שהמפקיד, איך שמעורב בחפץ, השומר, החפץ לא נכנס לגמרי לאחריות של השומר. אופציה אחת להבין בצורת גזירת הכתוב.
אתה לא יבוא המחלוקת מתי צריך בערבים או לא?
אוקיי, בסדר, נכון. אוקיי, אז אחד, יש מגבלות מצד התזמון של בעל אבימו, אם זה בשעת מסירה, אם זה בכל הזמן, ומה שפחו להזכיר כאן. שנית, האם זה כל פעולה? זה צריך להיות איזושהי פעולה קשורה לחפץ. דבר יופחיים שאול מפושק המזיק, זה כבר אמרנו, וזה לא פשוט, זה פושע. הנתיבה שיחותיה דסקיינו, וזה דיברנו על השומע חייב לחתר שמור, והחמישית באמת האם אפשר לתנות על בלבים האופה. זה מה שדיברנו קודם, ככה רבז את זה, אני חושב שזה דבר שחשוב להתמקד בו. איך אני רואה שואל וסוחר, רם אומר שבפירוש זה קניין לזמן, הוא מוכיח את זה שזה נתפס בירושה, וגם כן שלא ניתן להחזור בו. כלומר, שואל שנתן מחפת ב-30 ים, הוא אומר, אני ממש צריך את זה, אני באמת יכול להגיד לו, לא, 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 בסדר, ב-30 ים, תמתין.
כמו
את
הרבה
מנת להבין? כן, הריטבה אומר, ריטבו אומר שהירושה, הוא אומר שזה מצד דרק הרגבוע, כמו שאומר שהאדם מקבל עומד בנעליים של אביו, והיא חזרה, הוא עקבי, והוא אומר שבעצם זו התקנת השם. ובעצם עיקר דין ודיני ממון, בעצם הוא היה יכול להחזיר, אבל תקנת השוק, אדם משהו חפץ, והוא בנה שהוא יכול להשתמש במקומי ל-30 יום, אז באמצע הוא תוקע אותו, זה לא הוגן, ובמייל תקנת השוק, תקני שהוא לא יכול להחזור בו, ומעיקר דין הוא יכול להחזור. אוקיי, okay. יש פטורך אחר שמאוד מעניין, שהוא גם כן חובץ בכל זה, זה מיתה מחמת מנחה. שתי אופציות, או להגיד שזה עם גזרת הכתוב, או אופציה יותר סבירה שזה כולל בתוך הסכמת השאלה. כלומר, אם אני משאיר לך, זה כולל בתוכו שתשתמש בו. אומר אתה, כמובן, דבר בשימוש סביר, מי שחרג בתנאי שימוש, בגלל זה לא נוהג. יש רמב"ם מאוד מאוד מעניין שזה רק בשעת מלאכה. כלומר שזה רק אם נגיד אם זה מחמת מלאכה ולא בשעת מלאכה, זה לא קיים, זה יותר מסוכנים. זה יותר משהו שזה שזה גזרת הכתוב. הדבר אחר שאני יש דיון על זה, אני המסקנה שלי לא כל כך מבין, זה מה קורה בשור שלום מדעת. שור שלום מדעת גזלן, ואין פטור מדעת. אוקיי, בואו נלך על מקרים אחרים. אחד, מה קורה לפי הדעה ששור שלום מדעת שורר? גם כן, יש הרבה מקרים ששואל שלום מדעת שורר. נגיד, אם יש אומדנה בדברי מצווה, בכל מיני חפצים, הראשונים פחות או יותר הבינו, שאם יש לי חפץ שאני לא מקפיד שאנשים משתמשו בו, של כולם, זה לא גזלן. אין חייבי גזלן. במקרים כאלו, האם יש פתאום מחמת מלאכה? אתה דפקת בבית, ואני אמרת, אמרתי, תיכנס, ואתה באת, וישבת, ושמעת את הכיסא. האם יש פטור מאת המחמת מלאכה? אז יש מקרה אחד בסוף פרק ראשון ברבקמה, וכל ראשונים שם מניחים שיש פטור של מאת המחמת מלאכה. אני ממש לא כל כך הבנתי למה. כלומר, אם אני אומר שזה איזשהו פטור מיוחד, בסדר, אני פתעתי. בסדר, לא אכפת לי שישבת, אבל לא נתתי לך ספה לשבת עליו. אז דבר אחד, יש מקום להגיד, אני חושב שזה לא צביר להגיד שבכלל אין יחסי שואל ומשאיר בנקודה הזאת. הוא בכלל לא שואל, אני בכלל לא משאיר, זה... נכון, הוא לא גזלן, בגלל שגזלן צריך להיות שהוא עובר על דעתי. זה דבר אחד. אבל אפילו אם תגדיר אותו כשואל, האם אני יכול להגיד שמסעתי לו? כלומר, אם יש איזשהו פותר חיובי שעתו להניח בקלטה שאותי, לא עשיתי כלום. אז לכאורה צריכים להניח שם. אחד, שבשור של המדעת במקרה שלא מקפיד יש יחשי שואל ומשאיר, וגם כן הפטור של הפטור של מיתם מחמת מלאכה זה איזושהי גזירת הכתוב או חלופין מגבלה על דיני אונס, וזה לא איזשהו פטור ייחודי שהמשאיר נותן לשואל, בגלל שכאן אין באמת פטור.
Thank you.